חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
מה אתה חושב, הרב גפני, על מה שקורה בימים אלו בעיר אלעד?
אני סבור, אני גם הבאתי את דעתי, שכל הבנות שמתאימות ללמוד בבתי הספר התיכוניים החרדים, בסמינרים, הן צריכות להתקבל ולהתחיל את הלימודים יחד עם כל החברות שלהם. אם יש מי שלא מתאימה או שלא הולכים על פי התקנון של בית הספר, אז זה כבר סיפור אחר, אבל כל האחרים, או יותר נכון כל האחרות, צריכות להתחיל את הלימודים יחד עם כולם.
זה ברור, זה אמירה שתקפה לגבי כל הארץ, אבל באלעד יש בית ספר אחד שקם.
אני לא מצוי בפרטים שם, אני גם לא רוצה להיכנס לפרטים, אני לא חושב שזה דבר שראוי לדיון בשידור ציבורי, אלא זה צריך להיות נדון בין פרנסי העיר והרבנים, וצריכים להגיע להסדר שאכן כולן תלמדנה בבתי הספר השונים.
נדמה שהסיפור הזה יוצא משליטה, ובסוף מי שיצטרך להכריע עם גדולי הדור וגדולי ישראל,
נכון.
האם אתה השליח, האם אתה האיש שתיכנס לביתו של מרן הרב שטיימן להגיד לו מה עושים?
אני כמו שעל כל דבר אני שואל, אני גם אשאל בעניין הזה, אבל אני מקווה שזה לא יגיע למצב שבו זה אכן יעמוד בפני הכרעה כזאת שיצטרכו לחתוך לכאן ולכאן, אני מקווה ש... הסתדרו באלעד קודם.
לא כבר הייתה אמירה לפני כמה שנים של מרן ראש הישיבה לסגור את אחד מהסמינרים, להשאיר רק סמינר אחד?
אני לא נכנס לפרטים.
אוקיי, כי אוקיי, בסוף אלו אנשי דגל התורה שיצטרכו להכריע.
מה זאת אומרת אנשי דגל התורה? תמיד זה אנשי דגל התורה, אנחנו נושאים באחריות על הכל בסופו של דבר. לנו אין מוסדות שהם מוסדות סקטוריאליים ששייכים רק לציבור הליטאי. אנחנו המיינסטרים של הציבור החרדי, אצלנו בבתי הספר לומדים כולם. אין לנו בתי ספר סקטוריאליים כאלה כמו שיש לחסידויות או כמו שיש לאחרים. אנחנו עושים באחריות על כל מה שנעשה בכל מערכת החינוך, כמו בכל הדברים האחרים.
ולכן אתה לא יכול לברוח מאחריות הזו?
אני לא ברחתי מאחריות, אני רק לא רוצה לדבר על זה.
אוקיי, אז בוא נדבר על משהו אחר. דיברנו אתמול עם חבר הכנסת הרב ליצמן, שאלנו אותו לגבי סוגיית הגז, הוא אמר, אני סומך על הרב גפני בעניין הזה בעיניים עצומות. את דעתך בנושא טרם שמענו.
אני סבור כך, אני סבור שאכן יש פה מונופול, אני לא בטוח שהממשלה עשתה את כל הנדרש. נכון שיש שוני גדול במצב, גם במצב העולמי וגם במצב בארץ, מה שהיה בדוח שישינסקי הראשון, שאני העברתי אותו בקדנציה הקודמת שלי, יושב ראש ועדת הכספים, ואז באו אליי החברות שמפיקות את הגז, והם אמרו שהם יעזבו אם לא נשאיר את המיסוי, מיסוי נמוך, ולא נעלה אותו כפי שבסופו של דבר העלינו, ואני אמרתי להם בסדר, אתם יכולים לעזוב, אבל אז מחירי הגז בעולם היו מחירים גבוהים, ומעטים היו אלה שהפיקו את הגז. אנחנו נמצאים בעידן אחר, אנחנו נמצאים בעידן שמחיר הגז בעולם ירד, יש שחקנים אחרים על המגרש, יש את איראן שיש לה 50 לוויתן יותר ממה שלנו, שלנו יש לוויתן אחד, ואת כל זה צריך לקחת בחשבון, אבל לפי דעתי הממשלה הייתה יכולה ללכת יותר חזק עם הנושא של החברות שמפיקות את הגז. אכן הלחץ הציבורי עזר, באמת נעשו שינויים כפי שכולם רואים, ואני חושב שאפשר לעשות עוד שינויים באופן כזה שגם מחיר הגז לצרכן ירד, גם הייצוא יהיה פחות, גם המונופול יהיה דבר ש... אפשר יהיה לפרק אותו, והחשוב מכל זה שהכנסת תוכל לעשות שינויים במהלך כל התקופה הזאת, כאשר היא תמצא לנכון לעשות שינויים, ונדמה לי שזה כבר הגיעו להסכמה שהממשלה לא תעשה שינויים, אבל הכנסת תעשה שינויים אם היא תמצא לנכון.
אתה תומך במתווה הנוכחי שהוא יגיע לכנסת, תתמוך בו?
אני מקווה שעוד יעשו בו שינויים, אני מקווה. בכל מקרה, בסופו של דבר, אנחנו נצטרך לבחון את הדברים כאשר זה יגיע לכנסת. אני מעריך שאם אכן כל הקואליציה תצביע ויתה משמעת קואליציונית, אז כולם יתמכו בו. אם זה לא יהיה, אני אהיה מאלה שלא יתמוך.
אנחנו שומעים שכחלון כבר מפר את המשמעת הקואליציונית, או לפחות אומר חופש הצבעה. זה כבר אולי סנונית ראשונה לכך שהחוק
אני,
לא יעבור.
אני לא אהיה זה שאני, אני אציע גם לחבריי ביהדות התורה, אנחנו לא נהיה אלה שאנחנו נצביע בדבקות, נצביע בעד המתווה הזה, בשעה שאין משמעת קואליציונית מוחלטת. אם יש משמעת קואליציונית מוחלטת, אז יש במתווה הזה מעלות גדולות, הלחץ הציבורי, כפי שאמרתי, עזר, והמשמעת הקואליציונית מחייבת את כולנו לתמוך. אבל אם זה לא יהיה המצב, אני לא אציע לחבריי לתמוך במתווה הזה.
אוקיי, נשמע אולי, אנחנו יודעים לפחות על איזושהי התקדמות בסוגיית חוק הגיוס. יש גם דיונים בעניין הזה. אתמול היה איזשהו דיון שעסק בסוגיית המכסות.
אני שוב סבור שאני מצטער שאני פחות מדבר מאחרים. אנחנו עוסקים בעניין הזה, מטבע הדברים, זה לא סוד, וכל אחד מבין שזה אולי הנושא החשוב ביותר אצלנו, ואנחנו עוסקים בעניין הזה, אבל אני לא חושב שראוי לדבר על זה. זה דבר שברגע שתתגבש הצעת חוק, הצעת החוק תובא לכנסת, ואז יתחיל הדיון בעניין הזה. כל עוד שלא התגבשה הצעת החוק ומוסכמת באופן כזה, כפי שמופיע בהסכם הקואליציוני, ששר הביטחון, הצוות שהוא ימנה, יגבש את הצעת החוק, ואנחנו דורשים שזה יהיה באופן מיידי, אז אין על מה לדבר כרגע, מכיוון שעדיין עוד אין הצעת חוק שמונחת על השולחן. הדרישה של יהדות התורה היא להביא את זה יחד עם התקציב. זאת אומרת, לא שזה יהיה בתוך חוק ההסדרים, או שזה יהיה בתוך חוק התקציב, זה יהיה חוק נפרד, אבל באותה תקופה, זה היה ההסכם הקואליציוני, כך קבענו, וכך אכן צריך להיות.
השינוי המשמעותי שאתם רוצים לעשות בעניין, זה שסוגיית המכסות תיקבע על ידי שר הביטחון, ולא על ידי הממשלה, נכון?
לא, אני לא הולך לדבר על זה. זה ממש הדבר האחרון ש... שונאי לומדי התורה רוצים שאני עכשיו יאמר.
אבל הם כבר לא רלוונטיים, אתם בממשלה, הם לא.
בסדר, יש גם בממשלה יכול להיות כאלה גורמים שהם ירצו שזה יהיה אחרת. אני לא חושב שמותר וראוי וצריך לדבר על פרטים כל עוד שאין הצעת חוק שגיבש שר הביטחון, וכשהוא יגבש את זה, אנחנו כמובן עוקבים אחרי מה שמתבצע שם. אנחנו עוקבים אחרי זה על בסיס מאוד צמוד, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, ומה שיהיה בתוך החוק ומה אנחנו סופים שיהיה בתוך החוק. יש את העקרונות שקבענו אותם בהסכם הקואליציוני, הם די מפורטים שם, ועל בסיס זה אנחנו רוצים שזה מה שיהיה.
אתמול שמענו על סיור מתוקשר של שר השיכון שעמד מקרוב על מצוקת הדיור החרדית. אתה מאמין שסוף סוף יש כאן מפלגה, גם שר אוצר וגם שר השיכון, שישימו איזשהו פתרון שנראה באופק משהו בסוגיית המצוקה הקשה הזו?
יואב גלנט, שר הבינוי, הוא איש טוב. זאת אומרת, אני עוד זוכר אותו מתקופת היותו המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. המגמות שלו והמטרות שלו הן מאוד חיוביות. הוא גם ביקש ממני שאני אצטרף לסיורים שלו. אני נצטרי לא, ברוב עבודה לא הצלחתי לעשות את זה. אבל אני איתו בקשר. אני לא בטוח עדיין בזה שאכן מצליחים להוזיל את מחירי הדירות. בינתיים אנחנו מתבשרים במרכאות כפולות על זה שמחירי הדירות עולים. עדיין אין פתרון לנושא של הדיור, על אף שאני אומר בוודאות, לראשונה הממשלה והגופים השונים שעוסקים בעניין של הדיור בממשלה, פועלים בעניין ברצינות, והמדינה גם, הממשלה גם מביאה כסף לעניין הזה, גם ביצע הקרקעות, אבל יש הרבה נקודות ונושאים וצורך להשקיע הרבה יותר מה שנעשה, ולהמתין ולראות אם אכן בסופו של דבר המחירים ירדו. מה שנכון שלגבי הציבור החרדי, האפליה שהייתה בעניין שלו, אני מקווה שהנושא הזה יורד או ירד או שעומד לרדת, הנושא הזה של מיצוי כושר הסתכרות, הדברים האלה שהוציאו את הציבור החרדי מחוץ לסיוע, גם בנושא של השתתפות בשכר דירה וגם בנושא של מחיר למשתכן. אני מקווה שאין אפליה ולא תהיה אפליה בנושאים הללו. בינתיים אנחנו עוד לא רואים גם בדיוק בתוך היישובים החרדים בנייה, יש שם גם בעיות אובייקטיביות, אבל בעיקרון המגמה היא מאוד חיובית ואני כמובן תומך בה.
אני רוצה לדבר איתך על כל האלטרנטיבות לרבנות הראשית שאנחנו שומעים לאחרונה, מגיירים בנפרד, רוצים לחתן, לגרש אנשים בנפרד. האם יש דרך חוקית באמצעות החוק למנוע אפשרות של רבנים להקים כל מיני בתי דין אלטרנטיביים כדי לגייר כמו שהם חושבים?
יש חוק, החוק קובע מי יכול לגייר, מי יכול להשיא, מי יכול לעשות את הדברים האלה. יש חוק, זה לא צריך בשביל זה חוק.
כן, אבל החוק הזה,
החקיקה הקיימת נותנת סמכות לנשיא בית הדין הרבני הגדול, הוא המוסמך לחתום על גירות. זה לא שיבואו קבוצה כפי שניסו עכשיו לעשות והם יגיירו, אין דבר כזה, זה לפי דעתי עבירה על החוק. כמובן שאנחנו...
הם עושים את זה, והם טוענים שהם נוהגים כמו בתי דין מאוד מוכרים בעולם החרדי, שגם
הם
באופן
פרטי. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, הם אמרו את זה גם כאשר אני דרשתי, שתבעו אותם, ושיחקרו לכספים שהם גבו, כאשר הם רשמו לנישואין בכל מיני מקומות שאינם רבנות או מועצה דתית מוסמכת. אז קודם כל אני רוצה לבוא ולומר באופן ברור וחד משמעי, אני לא מקבל את הגיורים שלהם בגלל שהם בניגוד להלכה. חד משמעית, לפי מה שהם מצהירים. אבל גם לשיטתם, שהם רוצים שתהיה רבנות ממלכתית, זאת הטענה המרכזית שלהם נגד הציבור החרדי. מה שהם עושים, הם פשוט מפרקים את כל המסגרות שקיימות בעניין של הדת, גם בנושא של נישואין וגירושין, גם בנושא של גירות, גם בכל נושא שקשור לענייני דת, גם בנושא של כשרות. את כל הדברים האלה הם מפרקים, ושלא יתלו ולא יתלו את עצמם בבתי דין חרדים, שכמובן כל דבר שהם עושים בסופו של דבר מקבל את האישור של הרבנות, כך היה במשך כל השנים. וחוץ מזה, אם הם רוצים להיות חרדים, אז יש עוד כמה דברים שהם צריכים לעשות, ולא רק בזה שהם יגבו כסף על גירות וינסו לקבל שליטה וכוח בכל הנושאים הדתיים ולפרק את המדינה מכל נכסיה היהודיים, כפי שהם עושים כל הזמן. אם רוצים להיות חרדים, אז שיעברו אצלי סדנה, מה עוד צריך לעשות.
אוקיי, אני רוצה לחזור איתך רק לנושא החינוך. על אלעד אנחנו לא נדבר, אני מכבד את בקשתך, אתה לא רוצה להיכנס לעניין הזה. כן, דיברנו בהרחבה באמת.
מה שאני יכול לדבר.
כן, אתה יכול לומר שכל התלמידות צריכות להיות מסודרות, וזה אגב יפה מאוד, הרב גפני.
כן, אני גם עושה בעניין הזה, אני לא רק זה. אני רק אמרתי שזה לא ראוי בשלב הזה שנדבר על זה ברדיו.
האם הרב גפני, כדי לפתור את הבעיה הזו בכל הארץ, כל שנה אנחנו דנים בסוגיה הזו שוב ושוב, האם אתה תומך ברישום אזורי לבתי ספר, לסמינרים, לגני ילדים, בכל הארץ?
אני אמרתי כמה פעמים בעבר, אני אומר את זה גם עכשיו, ואני יודע שזה לזרוק נושא לחלל האוויר שאני לא בטוח שיש למישהו מאיתנו כוח לעשות את זה. הרי מה שהיה צריך באמת להיות זה לא רק פתיחת אזורי רישום, היה צריך שבתי הספר יהיו בתי ספר כלליים. כדי לעשות אזורי רישום צריך שבכל הארץ בתי הספר, בתוך בתי הספר ילמדו באזור גם תלמידות ליטאיות, גם תלמידות ספרדיות וגם תלמידות חסידיות. כולם צריכות ללמוד יחד. אני לא מדבר על בנים, בנים זה סוגיה בפני עצמה שאפשר לדבר עליה, אבל בוא נשאיר אותה רגע בצד, נדבר רק על הבנות. ובבנות אי אפשר לעשות שחלק יקימו לעצמם בתי ספר אליטיסטים, או בתי ספר לפי הנוסחים והמנהגים שלהם ולפי הקבוצות שלהם, ולאחרים יגידו, אתם תפתחו בתי ספר אזורים. צריך לפתוח בתי ספר אזורים, אבל צריך לפתוח בתי ספר...
כלומר, אתה אומר, לא ייתכן שרק הליטאים והספרדים יתנהלו על פי הדבר הזה?
לא רק הליטאים והספרדים, רק הליטאים נוסעים באחריות. הספרדים גם פותחים לעצמם בתי ספר.
והחסידים פותחים לעצמם, והספרדים פותחים לעצמם.
גם החסידים פותחים לעצמם, וגם הספרדים פותחים לעצמם, ואין שם אשכנזיות. מי שמוביל את כל המהלך הזה, ובנותיו לומדות עם כולם, אני, שוב, אני מדגיש וחוזר ומדגיש, אני לא מדבר על בנות כאלה שלא עומדות בקריטריונים, או יותר נכון, בתקנונים של בתי הספר. אני מדבר רק על אלה שנמצאים בתקנונים, שזה הרוב המוחלט של הבנות, ואם אכן השאלה שלך היא שאלה רצינית, והיא שאלה רצינית, התשובה שלי היא גם כן, כולן צריכות ללמוד יחד, גם החסידיות, גם הספרדיות וגם הליטאיות, ולא שכל העול של החינוך, ללא יוצא מן הכלל, בכל הארץ, נופל על כתפיהם של הציבור הליטאי, של ההורים, של הבנות וכולי. ואנחנו נושאים באחריות, ואחרי זה אנחנו אפילו מותקפים.
אז בוא נהפוך את השאלה לשאלה אחרת. אז אולי תתמוך בהפרדה טוטלית, בהפרדה מוחלטת?
הפרדה בין מה למה?
בין ספרדים לאשכנזים.
אני לא תומך בשום דבר כזה. אני חונכתי משחר נעוריי.
כן, אבל הגיעו מים עד נפש.
הגיעו, אני לא יודע, הספרדי גדל. לא יודע על איזה מים אתה מדבר, אבל לא יודע על איזה...
הציבור הספרדי גדל, הוא לא יכול כולו ללמוד במוסדות ליטאים,
נקודה. אני לא יודע על איזה מים אתה מדבר ועל איזה נפש.
אז במקום שיקבלו רק משפחות מסוימות מהציבור הספרדי ואת השאר לא, יגידו רבותיי, כמו שיש גור ובלז, יהיה ליטאים וספרדים בנפרד, צריך להיכנס לגדולי הדור, לשים להם את זה על השולחן.
אני לא תומך בעניין הזה. אני סבור שכולם צריכים ללמוד יחד. אני לא מוצא סיבה למה לא לומדים יחד. אני, גם היום, שאני מדבר איתך, אני עוסק בקבלת תלמידות ותלמידים, אבל תלמידות, זה הנושא שלנו עכשיו. לקבל לסמינרים, לקבל לתלמודי תורה. אני עוסק בזה לפי דעתי לא פחות, אולי אפילו יותר מאשר חברי הכנסת של מפלגות אחרות. אני עוסק בזה כל הזמן. אני לא עומד בפני דימותיהם של ההורים כאשר הבת שלהם לא מתקבלת בסמינר. היה לי כמה שיחות היום עם מנהלי סמינרים, במקרה ליטאים כמובן, בגלל שאם החסידים לא מקבלים את הבנות הללו. אני לא יכול לבוא בטענות, אני רק יכול להיות ושאלת השאלה של חזון. מה אני סבור שצריך להיות? התשובה היא שכולן צריכות ללמוד יחד. ואם כולן היו לומדות יחד, הנושא של בתי הספר האזוריים...
אבל מאחר וזה לא ריאלי...
היה יורד מהפרק, כי... וזה צריך להיות, אמרתי, על פי תקנון שקובע בית הספר, וההורים צריכים לעמוד בזה, והתלמידות צריכות לעמוד בזה. אני לא רוצה להוסיף לזה שום שאלה נוספת, מכיוון שזה פשוט לא נכון, לא מאמין בזה. אוקיי, אני חושב שכולם צריכות ללמוד יחד.
אין בעיה, אבל אם החסידים לא רוצים ללמוד יחד, אתה... בוא נניח אותם רגע בצד. ספרדים וליטאים יכולים ללמוד יחד?
לומדים יחד.
אז אם הספרדים והליטאים כבר לומדים יחד ויודעים להסתדר ביניהם, אז לפחות בין שתי הקבוצות הללו נעשה בתי ספר אזוריים ונפתור אחת ולתמיד את כל הבעיה.
בסדר, אז אמרתי לך, הרי אי אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. ברגע שאתה עושה את זה בצורה כזאת, יכולים אנשים לבוא בטענות, גם הורים יכולים לבוא בטענות. אני באופן עקרוני, אני תומך בזה, אבל אני לא מבין למה אתה בורח מהעניין, בגלל זה לא נוח לדבר על זה.
אני בורח מהעניין?
אז הנה, אז אני אומר לך.
אני שואל.
מה שצריך להיות, לפני שמדברים גבוהה גבוהה, על בתי ספר כאלה ובתי ספר אחרים, צריכים ללמוד יחד. וצריך לקחת את האחריות על כל מה שנעשה פה. ישראל ערבים זה לזה.
אין בעיה, אז לכן אני אומר, בואו תגיד לנו כאן בשידור שאתה תומך.
אז אמרתי.
משנת הלימודים הבאה, לא הקודמת.
לא, אני משנת הלימודים הקודמת. אני תומך בזה שכולם ילמדו יחד ויהיו בתי ספר אזוריים. ביחד.
שלא כוללים את החסידים.
שכוללים את החסידים.
אז הנה, הכנסת את הבעיה לתוך הסיפור. הרי ליטאים וספרדים, אתה אומר, יכולים ללמוד יחד.
אני אף פעם לא חשבתי שהחסידים זה הבעיה.
לא, אבל הנה, ספרדים וליטאים, אתה אומר, לומדים יחד, הם כבר מסתדרים, אז בוא נפתור קודם כל שם המצוקה. הרי אני לא מכיר ספרדים שרוצים ללמוד בבלז, ואני לא מכיר ליטאים שרוצים ללמוד בגור.
כן, אבל אם כולם היו לומדים יחד, הבעיה הזאת, להעלות את הנושא הזה, לא היה קיים בכלל. ואז, אם אתה מדבר על הנושא הזה שאנחנו משלימים עם העובדה שיש קבוצה ביהדות החרדית שהיא
לומדת ביידיש, והיא לומדת...
תעשה לי טובה, אם לומדת ביידיש הזה, גם אתה יכול ללמוד ביידיש. הרי זה הנושא שעומד לדיון. הרוב הרי לא היה לומדים בעברית, אבל זה בכלל לא משנה. לא תברח מהשאלה האמיתית. אי אפשר לעשות טלאי על גבי טלאי. נכון, אני תומך בבתי ספר אזוריים. באופן עקרוני זה צריך להיות, אבל בכדי ליישם את זה ושאנשים לא יבואו בטענות ויגידו, למה אלה, השכן שלי, הבת שלו לומדת רק עם קבוצה כזאת, למה הבת שלי לא? צריך שכולם ילמדו יחד. זאת התשובה האמיתית, ובשידור, כאשר אתה מעלה את הנושא של חזון, צריך להגיד את האמת.
אז אנחנו רואים את האמת, ואתה תתמוך במתווה הזה גם לגבי העיר אלעד?
אמרתי לך, עוד הפעם הגעת לאלעד, אמרתי לך לגבי העניין של מה ששאלת לגבי כל
אם הארץ. אם באלעד כולם לומדים ביחד,
אם באלעד, באלעד אני מטפל בעניין הזה, לא הולך לדבר על זה בשידור, בגלל שזה נושא חם ובוער, עם הרבה מאוד רגישויות, ואני עוסק בעניין הזה, ואני מקווה שימצא פתרון.
חבר הכנסת הרב משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, תודה רבה.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב.